שלום וברכה, מרב רבותיי. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום, וייתכן גם הפעם הבאה, זה תורה ומדע. לצערי הרב, מסיבות טכניות לא הצלחתי לצלם הרבה, אז מה שיש זה מה שיש. יש לנו כל 18 עותקים, אבל נחיה עם זה. טוב, אמונה ומדע. מה זאת אומרת אמונה ומדע? אנחנו לא נלמד עכשיו את כל תורת האמונה וכל המדע. אנחנו נלמד על היחס בין האמונה לבין המדע. עכשיו, רגילים לקרוא לזה יישוב הסתירות בין תורה לבין מדע. אני אחר כך, יתכן שבמהלך הדברים יתברר מדוע לא שייך לדבר ככה, אבל נגיד ככה מקובל לדבר בעולם, שצריך ליישב את הסתירות בין התורה לבין המדע. וקיימות בנושא הזה חמש גישות שונות, ארבעה לא נכונות והחמישית נכונה. אבל נעבור בקצרה על ארבעת הדעות הראשונות, ואתם תראו בעצם במדוע הן לא נכונות. הדעה הראשונה אומרת כך: מה שאומר המדע זה נכון תמיד. מסקנה, אם יש סתירה בין תורה למדע, צריך לקבל את דברי המדע ולדחות את דברי התורה. זאת דעתם למשל של הפילוסופים הפוזיטיביסטים במאה ה-19, שהאמינו, ובראשם אוגוסט קונט, האמינו שכל השאלות הגדולות שהמדע, שהדת והפילוסופיה האמינו, בעצם כל השאלות האלה עוד מעט ייפתרו על ידי המדע. כלומר, השאלה, האם יש אלוהים או לא? האם העולם נברא או לא? האם יש עולם הבא? מה עם ערכי המוסר? כל השאלות האלה, שהדת וגם הפילוסופיה מתעסקות בהן, כל השאלות האלה, עוד מעט האנושות תוכל לשקוט, בגלל שאנשי המדע יגלו את האמת. כן? זאת הייתה הגישה של הפוזיטיביסטים. פוזיטיביסטים קוראים לזה. כן? זה זרם בפילוסופיה. שהוקם על ידי אחד רשע בשם אוגוסט קונט, שבסוף ימיו גם התאבד. העמדה השנייה אומרת בדיוק ההפך. אומרת, כל מה שהתורה אומרת זה אמת, ואם המדע סותר, זה סימן שהמדע הוא טעות. זאת עמדה מצויה, גם כן, בשוק של האמונות והדעות. העמדה השלישית אומרת כך: כל מה שכתוב בתורה זה אמת, וגם אפשר להוכיח את זה על פי המדע. כלומר, אל תחשוב שיש סתירה, כי באמת אין סתירה, אפשר להוכיח מבחינה מדעית שדווקא התורה צודקת. ואם תראה מדען שאומר משהו נגד התורה, זה בגלל שדבריו אינם מספיק מדעיים שהוא אומר כך. זאת היא העמדה של הרבי מלובביץ'. הוא גם בספרו אמונה ומדע, נדמה לי, תורה ומדע, נוקד הרבה פעמים בעמדה הזאת. כל פעם שהוא רואה סתירה, הוא אומר, לא, הנתון המדעי לא מדויק, מה שהתורה אומרת זה האמת, רק צריך להסביר שמבחינה מדעית מדען זה או אחר טעה בנקודה זאת או אחרת. כיוון שהרבי מלובביץ' הוא גם איש מדע, הוא גם פיזיקאי, אז יש לו מה לומר בנושא. עמדה רביעית, כן?
הוא באמת מתמצא בכל תחומי המדע,
הוא גם מתמצא בכל תחומי המדע, אבל התואר שלו באוניברסיטה בפיזיקה, כן? הוא למד באוניברסיטה בסורבון וגם בברלין. העמדה הרביעית אומרת גם כן שאין סתירה בין תורה למדע, אבל בכיוון קצת שונה. כל מה שהמדע אומר זה נכון, ותדע לך מה שהתורה מסכימה עם זה. למשל, אם מבחינה מדעית אנחנו נאמר שכדור הארץ נוצר לפני 5 מיליארד שנה, אז אנחנו נגייס איזשהו מדרש, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, כדי להתאים את זה לממצא המדעי. זו השיטה הרביעית כבר. כן.
בעצם הראשון זה השלישית, הרי אולי קצת יותר גמיש, אבל
לא, השאלה מהו היחס אל המדע. בשתי הראשונים יש ניגוד, צריך לבחור או תורה ומדע. בשלישי והרביעי משתדלים לשמור על שניהם, השאלה באיזה כיוון לעשות את היישוב. האם לטובת הפשט של המדע או לטובת הפשט של התורה.
אני מתכוון שזה אותו דבר בזה שאתה מבטל, יש לך את האישור לבטל.
לבטל את מה?
תלוי מה התאריך.
טוב, על כל פנים, הצד השווה שבכל ארבעת השיטות, וזה מה שמעניין אותנו. ארבעת השיטות האלה... כן, משהו כזה. הצד השווה של כל השיטות הוא דבר פשוט אחד. כולם חושבים שהתורה והמדע מדברים על אותו דבר. ולכן, יש צורך ליישב סתירה או להגיד שאין סתירה, אבל על כל פנים, זה נמצא באותו המישור, לפי כל ארבעת השיטות האלה. כולם סוברים שהמדע יש לו דעות, מביע דעות, הממצא המדעי יותר נכון, מביע דעות על העולם, וגם התורה מביע דעות על העולם, ולכן יכולה להיות התנגשות וצריך לברר. זה הצד השווה של כל ארבעת השיטות האלה. כן.
דברים על השיטה של רבי מלובביץ', שהוא טוען שיכול להיות ש... כי מה טענה רבי מלובביץ'? שאם המדע הוא סותר את התורה, אז כאילו הידיעה המדעית או הידיעה התורנית היא איננה נכונה. וברגע שהן יהיו נכונות, אז זה לא יסתור, כמו השיטה החמישית.
נכון. לא, 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 זה רע. מי אמר לכם השיטה החמישית בכלל? השיטה החמישית, לא שמעת אותה בכלל.
אה, זה בשיטה...
השיטה החמישית זאת האמת, אבל אנחנו עוד לא עסקנו בה. רק רגע. בסדר. כן, הרבי מלובביץ' למשל, אם אתם רוצים דוגמאות, הוא אומר, מוצאים שלדים בתוך האדמה, שהם נראים ביני מיליוני שנים. אומר הרבי מלובביץ', הקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם לפני 5,000 וכך וכך שנה, ברא שלדים עתיקים. מה, וכי היד השם תקצה? ריבונו של עולם רוצה שיהיו שרידי דינוזאורים כבר מראשית הבריאה. לכן ברא את האדמה עם שלדי דינוזאורים. מבחינה לוגית, הכל יכול להיות. מבין את לכך דוגמה. כן? למשל, המלט, במחזה המלט של שייקספיר, מדבר בתוך בית קברות. אז מוכרחים לביים בית קברות. נכון? עכשיו, בית הקברות מניח שיש אנשים שנקברו שם. אם כן, זה משהו עתיק מאוד, הבמה הזאת. אבל אין צורך, עושים את הכל מפלסטיק והכל בסדר. ריבונו של עולם כשהוא עושה מחזה, כלומר ההיסטוריה, הוא יש לו אמצעים שאין לשייקספיר, אז הוא יוצר גם את הקברים. זה חלק מהתוכנית, יש לו סיבות למה הוא זקוק לכך, למה לצורך בריאת העולם יש צורך לברוש שלדים עתיקים. אולי כדי לאפשר את השיטה הכפרנית למשל, אני יודע. מה? זה שייך להגדרה השלישית, לא, הערבית, שאנחנו מגייסים מדרשים כדי להקים את זה לדברי המדע. בסדר, זה השיטה הערבית, מה שאתה אומר. על כל פנים, הצד השווה שבכל ארבעת השיטות הוא יסוד מוטעה שחושב שהתורה והמדע מדברים על אותו הדבר. אבל אם אנחנו מניחים שהתורה והמדע אינם מדברים על אותו הדבר, אז זה לא שייך לתרץ סתירות, זה בכלל לא מדבר על אותו הנושא. למשל, האם יש סתירה בין כימיה לבין שירה? לא יכולה להיות סתירה. כימיה מטפלת בנושא אחד, שירה בנושא אחר. או אני יודע, בין הלכה לבין אווירונוטיקה. אין סתירה בין הלכה לבין אווירונוטיקה. זה שני תחומים שונים לחלוטין. ולכן אפשר לומר שאין שום קשר, לפחות בשלב הזה של הלימוד שלנו, בין תורה לבין מדע. המדע, אז אולי עכשיו נתחיל להגדיר במה מדובר.
המדע בכל
הנושא
הפיזיקה
וגם
במדע פסיכולוגיה?
כל נושא.
גם פסיכולוגיה?
גם פסיכולוגיה.
לכאורה
שניהם
מדברים
על אותו אדם פסיכולוגיה. לא. לא. אתה יכול לבנות פסיכולוגיה על פי תורה. אז משהו אחר. כן.
אם אתה
אמרנו
בבוקר,
אתה מדבר
פה על תורה או על התורה?
על תורה. לא התורה. התורה... כזו שהוא יסתכל בתורה וברא את העולם, שמע הכל כלום. אנחנו אומרים על תורה, מה שאנחנו לומדים. כן? האמונות והדעות והמעשים והמצוות, כל מה שמתגלה לנו, כל מה שימצא בספרייה של המכון, כל זה אין לו שום קשר עם מדע.
זה תורה שבעל פה. זה תורה זה דבר שהוא...
זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה של משיח. לכל זה אין שום קשר עם המדע.
כל השלושה.
כל השלושה. אלא זה שום קשר עם המדע. מסיבה פשוטה, במה עוסק המדע? המדע עוסק בתיאור המציאות. במה עוסקת התורה? במשמעות המציאות. נו, אז מה הקשר? פשוט מאוד. אין שום קשר. לכן גם אם יבוא איזשהו משפט, איזושהי שאלה למשל שתשאל על ידי התורה, ואותה שאלה נשאלת על ידי אנשי המדע, הדמיון הוא רק במילים, לא בתוכן. למשל, נביא לכם דוגמה פשוטה. בין כמה העולם? זה שאלה שגם התורה יכולה לשאול, גם המדע יכול לשאול. אבל הכוונה של השני שאלה היא כוונה אחרת לחלוטין. איש המדע מתכוון במישור העובדה הפיזיקלית בין כמה העולם. טוב, אז הוא בודק לפי הנתונים שיש בידו, יכול להגיע למסקנה, יכול שלא להגיע למסקנה, או קרוב למסקנה. בסדר, זה שאלה מדעית. כשהתורה שואלת שאלה כזאת, מה המשמעות של זה? מתי מתחיל העולם בשבילנו? זה שאלה אחרת לגמרי. כלומר, מתי התורה רוצה שנגיד שהעולם התחיל? איך אומרים בכתובה? מי שהיה פה בחתונה שומע בכתובה, בשנת 5754 שנים לבריאת עולם, למניין שאנו מונים פה עיר הקודש מושב אורה, נכון? זה מניין שאנחנו מונים מענייננו, זה מה שנוגע. האם זה מתאים למציאות הפיזיקלית או לא, זה בכלל לא מעניין אותנו. זאת לא שאלה תורנית, זאת שאלה מדעית, ולכן אין שום צורך לתרץ. הרמב"ן למשל, כשהוא בא להסביר את הלכות הכשרות, מביא את הסברה של כמה אנשים שכתבו שמאכל כשר הוא יותר בריא, ומאכל לא כשר הוא מזיק לבריאות. אומר הרמב"ן, הפכו את התורה לספר הרפואות. מה הקשר? אולי זה, אולי זה באמת יותר בריא, אולי לא. סוס דווקא זה מאוד בריא לבריאות, לפי הרופאים. אבל זה לא קשור לעניין. אנחנו אוכלים כשר מסיבות של קדושה, לא מסיבות של בריאות. אם זה מתאים גם לבריאות, מה טוב. אבל זו שאלה שהקדוש ברוך הוא הניח אותה בידי הרופאים. הרופאים יגידו מה טוב ומה רע, לא הרבנים. מבחינה בריאות. אבל ברגע שהרופא מתערב בהלכה, הוא אומר לו, אדוני היקר, זה לא עניינך. אתה רופא, אתה לא עוסק בקדושה. כמו כן גם שאלו את רבנו היגאון, איך להתייחס לכל התרופות שבתלמוד? האם לרפא על פי זה או לא? ענה הרב היגאון, שבכל זאת, זה בכל זאת קליבר, לא? הרב היגאון. אומר, רבנן, לב אסבתא מינהו. רבותינו אינם רופאים. אז הוא שואל, אז למה הם כתבו את זה בתלמוד? הם כתבו את הנתונים הרפואיים שהם הכירו. למה הם כתבו את זה? כדי להיטיב לאנשים. כיוון שאז סברו שהדברים האלה מרפאים, אז כתבו את זה בתלמוד. יד למה לא? למה לא להיטיב עם בני אדם? אז כתבו את זה. אבל חכמים לא באו לומר שזה מחייב על פי התורה. כן. יפה, מגבילים את התורה לתחום מסוים. יפה. אתה גילית עכשיו משהו חשוב. עכשיו גילית משהו חשוב, שהתורה לא עוסקת בכל התחומים. זה יפה. יפה שגילית את זה. יש איזה שקר מוסכם שמלמדים אותו בישיבות תיכוניות בעיקר, והוא שמלמדים שהתורה כוללת את הכל. למה אומרים את זה? כדי שאנשים לא יתפתו ללמוד באוניברסיטה. אז משקרים ואומרים, דע לך שאת כל המדעים אתה יכול ללמוד מהתורה. וזה פשוט לא נכון. למשל, יש איזה שקר מפורסם, החזון איש ידע רפואה כי הוא למד את זה מהגמרא. זה פשוט לא נכון. החזון איש היה קורא ספרי רפואה. פשוט מאוד. כן.
מה שאומרים שהתורה בעצם כוללת הכל, זה מהתגימה הזו שכאילו הקדוש ברוך הוא
הסתכל בתורה וראה את עצמו. אתה היית בשיעור של הבוקר ואתה עוד שואל את זה?
אני לא הייתי בשיעור של הבוקר.
אה, זה הוא היה. אה, בסדר, סליחה. כתוב במדרש רבה, בבראשית א' א', שהקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. מסקנת המהר"ל, נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק א', שהתורה זה סדר העולם. 100%, אבל איזה תורה? התורה שהקדוש ברוך הוא מסתכל בה, הוא בורא את העולם על פיה. אבל התורה שבידינו, היא לא כוללת את הכל.
זה לא אותה תורה?
בוודאי שלא. הרי, ואצל חז"ל ההבחנה היא כזו, יש ביטוי התורה, ביטוי אחר, תורה. זה עם הידיעה, זה בלי הידיעה. כל פעם שחז"ל מדברים על התורה בתור הסדר הקוסמולוגי, הם אומרים התורה. כשהם אומרים, כשהם מדברים על התורה שאנחנו לומדים, הם אומרים תורה. למשל, תסתכל בתחילת מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, נכון? לא את התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם.
בתורה,
כן, זה פתח תחת הבית, נכון? זה הידיעה. בסדר? יש לזה שמות אחרים בתנ"ך. זה אצל חז"ל, כן? אצל חז"ל זה הבחנה בין התורה לתורה. בתנ"ך ההבחנה היא אחרת לגמרי. זה נקרא תורת השם או תורתנו. תורת השם זה התורה שהקדוש ברוך הוא הסתכל בה וברא את העולם, מה שהזוהר קורא תורה דלעילה. ויש התורה שלפנינו שנקראת בתנ"ך תורתנו. למשל, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע בלילה. כלומר, היינו רוצים לעסוק בתורת השם, אבל למעשה אנחנו עסוקים בתורתנו.
ואיזה אפשרות בתורה שלנו להגיע למשהו
בחיים של התורה? זה ברור שבתורה שלנו יש קשר סמוי, פנימי, נסתר, עם התורה דלעילה. אבל זה נשאר דלעילה. אבל השם טוב היה אומר, בעצם האריאל אמר את זה עוד לפניו. תורת השם תמימה. למה היא תמימה? אף אחד לא נגע בזה, זה נשאר תמיד.
ברור? לגבי
הגרן,
יש מאוד
שלא
למד
מדע.
הגרן
לא למד מדע? מדע, כן. סליחה, למה הגרן ביקש לתרגם את ספר הגיאומטריה של אוקלידס לעברית? הוא ציווה לתלמידו לתרגם את הספר הגיאומטריה של... מה? בסדר? זה לא נכון. כן, הלאה. אז אני יודע שהגרן, היו לו כמה שנות גלות. שנות גלות, שבהם הוא כנראה היה גם בלונדון. אנשים לא יודעים את זה בגלל. שמה כנראה למד גם בספרייה. כן.
הם הגיעו לתלמוד, במשנה הגיעו לדיחת תורה.
מי אמר לך?
בן בלבלו מרחוב
בעלה, בכל אבל, נכון. זאת אומרת, כל התעניינותך היא צריכה להיות בה. ושימו לבה, הוא מונה לתזוה, שאין לך מידה טובה ממנו. בן בלבלו לא אמר לך שהכל תלוי בה. כשאומרים, וכל הבא זה ביטוי מוסרי. כלומר, אין לך עניין אחר חוץ מזה. זה הכוון. כן?
יש תמיד שאלה ששואלים הרבה חבר'ה באמצע שמיני, שמוצאים לעזוב את התיכון ולעבור עם עוד לישיבה.
כן.
אז תמיד זה ישיבה גבוהה. זה תמיד עם... תמיד הדברים אומרים שלא יצליחו לקנות כלי חשיבה בישיבה עצמה. למשל, חשיבה מתמטית הם לא יצליחו לקנות. או חשיבה...
תלוי בזה ישיבה לומדים.
ואז באים דברים מהצד השני, שאומרים שחשיבה מתמטית אפשר ללמוד דרך הגמרא. ספרות אפשר ללמוד
מהמדרש,
שם זה באמת נכון.
תלוי באיזה תחומים. זה נכון שחשיבה מתמטית אפשר ללמוד מהגמרא, אם לומדים את הנושא הזה. בישיבות נהגו לא ללמוד את זה, אז אין מה לעשות. כן? יש ספרי היגיון עצומים שנכתבו על ידי חכמי ישראל. יש ספרי כללי הש"ס, אבל מי לומד את זה בישיבות? אז צער מלמדו את זה. כן? גדולי ישראל עסקו בזה. למשל, אדם כמו אחידה לא חשב שזה פחיתות כבוד לכתוב ספר ביבליוגרפיה. יש לנו ספר שמגדלים. איזה רב היום חושב שזה מתאים לו כרב לעסוק בביבליוגרפיה? לא יודע, כן?
אני מתחיל מציאות שתורה, אחד שלוש ענפיה, היסטור עובדה, לא דעה מדעית, אלא עובדה מדעית או מציאות?
לא. לא יתאחד. בסדר? כי זה נושא אחר לגמרי. אני אתן לך דוגמה אולי. איפה שזה הכי חריף זה במישור ההיסטורי. כי התורה מתארת לפעמים עובדות היסטוריות. מתכן שיש לנו ידיעות אחרות. מה שאני אתן לך דוגמה. בספר מלכים מסופר שאחרי מלכות שלמה מלכו ירובעם בצפון, רחבעם בדרום. ובא שישק מלך מצרים ושדד את המקדש וחזר למצרים. אוקיי? אז לאיזה ממלכה הוא נכנס? לממלכה הדרומית, נכון? נמצאה כתובת של אותו מלך שישק, מלך מצרים, שבה הוא מתאר את המסע שלו בארץ כנען. בה הוא מספר שהוא שדד גם את ארץ יהודה וגם את השומרון. הוא מפרט את כל המקומות בממלכת אפרים איפה שהוא שדד. כן? מה יעשו ההיסטוריונים עם זה? מדוע התנ"ך התעלם לגמרי מן המסע הצפוני? נכון. זה היסטוריה מגמתית. התנ"ך מעוניין ליצור לך רושם שהייתה שיטה רק על הדרום. לא על ידי שקר. פשוט, שתיקה. ברור? וזה מתוך מגמה של התנ"ך. כן? זה ברור שזה לא בא ללמד אותנו את ההיסטוריה כפי שההיסטוריונים רוצים, אלא זה ללמד את ההיסטוריה באופן אחר לגמרי. ברור? לכן, הרבה דברים אנחנו יכולים להבין ברמז מהכתובים, ולא במפורש. אתן לך אולי דוגמה אחרת. האם קראת פעם את ספר דברי הימים? מן הסתם קראת את ספר דברי הימים. איך מתחיל ספר דברי הימים? אדם שאת אנוש, כנען מעל אל ירד, חנוך מתו שלך למך, נוח שם חם ויפת. כן? 1500 שנה בארבעה פסוקים, זה לא רע. אחר כך, ממשיך הספר, מגיע עד אברהם, פשוט רשימה של תולדות, מגיעים ליעקב אבינו, מגיעים בסוף ל-12 השפטים, ואז מתחילים לספר מי הם ביניהם ובני ביניהם, ובאיזה מקומות הם התיישבו בארץ ישראל. אז שמגיעים לדוד המלך, מספרים על המלחמות של דוד, ואחר כך מספרים על המלחמות של בית דוד, וכו' וכו', עד נבוכדנצר. עכשיו, נגיד שזה הספר היחיד שקראת על עם ישראל. מה אתה לא יודע על עם ישראל? יציאת מצרים. לא כתוב. יש לך תחושה שיש איזה עם שגדל בארצו, בסוף התנחל במקומות אלה ואחרים, גמרנו. אין זכר ליציאת מצרים בכל הספר. חוץ ממקום אחד, בתפילתו של יהושפט, שמתפלל אל השם, ומזכיר עמך אשר פדית ממצרים, שזה ביטוי מספיק לא ברור כדי לסבול כל מיני פירושים. נכון? זאת אומרת שפה יש היסטוריה מגמתית. פשוט מאוד. עכשיו, התורה, דווקא משיעבוד מצרים היא עשתה עניין גדול. כמה זמן היה שיעבוד מצרים לפי התורה?
400 שנה.
קודם כל, כתוב בתורה 30 שנה ו-400 שנה. זה הרושם הראשון שיוצא לך. אחרי זה אתה מתחכה על פרטי הפרטים של הפסוקים, אתה רואה שזה לא יכול להיות, אז בעצם צריך לספור מלדת יצחק וכל מיני דברים כאלה. אבל אתה רואה שהכתוב התכוון שהרושם שייווצר זה של 30 שנה ו-400 שנה. ולא עוד. אלא שאחר כך, נגיד שאתה מקצר ל-210 שנים, זה לא נכון. הרי עד שמת יוסף, לא היו משועבדים, וימות יוסף, וכל אחיו, וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, אז ויקום מלך חדש על מצרים. זה אומר כמה שנים עוברות. ואז הוא אומר, הווה נתחכמה לו, ואז מה עושה? שרי מיסים, ומה נתנו טוב בסבלותם, וכו'. כמה זמן ערך השיעבוד סך הכל? בסדר עולם רבה, רבי יוסי בן חלפתא, מלמד, 86 שנה. בום. אבל הרושם שיוצא לך, המקרה השטחית של התורה זה אחר לגמרי. כי יש מגמה לתורה בזה. היא מנתת עובדה היסטורית, ומתמקדת בפרט מסוים בעובדה ההיסטורית הזאת. הוא אומר לך בעצם, כל ה-30 שנה ו-400 שנה זה שיעבוד מצרים. וזה נכון מבחינה מסוימת. מבחינת התורה זה נכון. כלומר, למרות שלא בפועל היה שיעבוד. אוקיי? אז כך שאפילו סתירה בעובדות ההיסטוריות, זה לא מפחיד אותה. חוץ מכמה פרטים פה ושם, שבאמת זה צריך לברר. אחרי לגופו שעניין, כן, בזה יכולנו לגמור את הלימוד שלנו ולהבין, כן? כן. התעלמות. כן. אני אומר גם זה יכול להיות. כן? למשל. בספר דניאל נאמר שכיבוש בבל היה בליל פסח. ולפי התעודות שנמצאו, הכתובת של קורש וכו', זה לא היה בפסח, זה היה זמן אחר בשנה, לא זוכר. בסדר? הנה יש פה סתירה. בתאריך אפילו. תאריך שאתה יכול לבדוק אותו. אז מה? אז זה אומר, שמן הסתם, במשך המערכה, יש משהו שהקשור לפסח, שקורש לא יחשיב אותו את המאורע המרכזי, ושתנח כן מחשיב אותו את המאורע המרכזי. נכון? אין פה בעיה. קריאת ים סוף, אין פה, לא יכולה להיות בזה שום סתירה. מסביבה פשוטה, כי קריאת ים סוף היא נס. אז מה אתה רוצה? זה בכלל לא נתון מדעי. קריאת ים סוף זה נס. איך יכול להיות סתירה מדעית לזה? מה?
אני יכול לעשות את זה מפה,
מתפיסה
שכל הסיפור שאני מכיר מהגנדת הוא
בכלל
שונה בעצם
המציאות. לא. אלא אתה יכול להבין שהתורה הדגישה דברים מסוימים ושהיא רוצה שתתבונן בזה. מה בא עליי זה? טוב. זה נקודה ראשונה. ובזה בעצם יכולנו להגיד שבזה סיימנו את הנושא. זהו, אין שום קשר בין תורה לבין מדע, ולכן אין שום צורך ללמד את זה במכון מאיר או בשום מקום, מכיוון שממילא זה שני תחומים שונים. אבל כמו ששמתם לב, יש לנו הרבה מקורות ללמוד, וזה לא לגמרי פשוט. כי בכל זאת, מי נתן את התורה? נכון. מי ברא את העולם? נותן התורה, הוא גם זה שברא את העולם. כלומר, זה נכון, זה שני תחומים שונים, אבל המקור הוא אותו מקור. כלומר, מי שנותן את התורה, הוא גם זה שתכנן את העולם כפי שתכנן אותו. ולא עוד, אלא הוא גם מנהיג את ההיסטוריה. אם הוא מנהיג את ההיסטוריה, אז יש גם משמעות מבחינת ההשגחה להתפתחות המדעית. לכן אי אפשר להסתכל על ההתפתחות המדעית כדבר שלא מעניין אותנו. זה לא דבר שמזעזע אותנו, אבל זה דבר שאנחנו מחויבים להתבונן בו, בגלל שהוא מעשה השם. כמו שמשה אמר, זכור ימות עולם, בינו שנת דור ודור. ואם האנושות עברה התפתחות מדעית כפי שעברה, זה בוודאי מחייב אותנו להתבונן במשמעות של ההתפתחות הזאת. לא על מנת לתרץ קושיות על פסוקים, שזה כמו שאמרנו כבר אינפנטילי, אבל אנחנו באים כאן לראות מהי יד השם בזה. אתה יודע משהו? מהי יד השם בדבר? סדר כל, אנחנו שמים לב שבדורות האחרונים קרו שינויים שונים במחשבה האנושית. השינויים האלה זעזעו הרגלי חשיבה. תסתכלו בבקשה במקור שנמצא למעלה בדף, למי שיש לו את זה, באמצע הדף. זה ציטוט מאורות הקודש, חלק ב' במדור התעלות העולם, נדמה לי פרק כף או כף א', לא הספקתי לרשום את המקור. שלושת השינויים העיקריים, סוגריים, שחלו בדורות האחרונים באנושות, הם: האחד, השינוי במהלך המחשבה החברותית; השני, במהלך המחשבה הקוסמולוגית; השלישי, במהלך המחשבה ההתפתחותית.
אורות הקודש
ב'. אבל איפה ב... יש פה אורות הקודש ב' אולי? תודה. זה בעמוד תף קוף למד ח' אם אני לא טועה. תף קוף למד ת'. אבל הפרק מתחיל בתף קוף למד ח', זה פרק כף של התעלות העולם. כן. תודה רבה, יש שלושה שינויים שחלו. מה משמעותן של שלושת השינויים האלה? למשל, השינוי במהלך המחשבה החברתית. עד לפני זמן לא רב, כל אדם היה נולד בסביבתו הקרובה, טוב, זה טבעי, אבל היה חי את חייו באותה הסביבה, מת באותה הסביבה. נגיד, תרבות אחרת הוא לא הכיר. לפעמים היה יוצא למסע מלחמתי ויוצא מארצו. אבל רוב בני האדם חיו בחברה מאוד מאוד מוגדרת ולא הכירו דבר אחר. מה קרה מדורות האחרונים? התפתחו אמצעי התקשורת, יכולת התנועה גדלה, בני האדם נפגשים בקלות עם זהויות אנושיות אחרות משלהם. כן? היום כל אחד יכול לדעת מה זה יפני, מה זה אינדיאני מדרום אמריקה וכדומה. כן? וזה מזעזע, מזעזע את המחשבה האנושית. עד עכשיו חשבתי שמה זה להיות בן אדם? זה להיות בדיוק כזה, ללבוש גרביים, להרכיב משקפיים ולשלם את חשבון החשמל. זה מה שחשבתי, חשבתי שזה להיות אנושי. פתאום גיליתי שאפשר להיות אחרת. זה מעמיד בספק את אופן החיים שלי. ואז מתחילים לחפש בדרך כלל אחרי הצבא, או בדרום אמריקה, או בתאילנד, מהי משמעות החיים וכדומה. ואפילו, אני חשבתי פעם שאולי כדאי לעשות איזה הסכם סודי בין המקדשים בתאילנד לבין מכון מאיר, בשביל החלפת אוכלוסייה. כן? אני אשלח לכם את אלה, אתם תשלחו את אלה, אבל, כן? אבל לא, בינתיים לא יצא לפועל. על כל פנים, אתם רואים שיש איזה מין זעזוע כזה, שהאדם מרגיש שהוא חלק מדבר שעובר את יכולת הקיבולת הנפשית שלו. ולכן, בני אדם התחילו לחשוב שהם חלק מכלל. ואז נעשו לזה שתי אופציות. האופציה הראשונה זה הלאומיות. בני אדם הרגישו שהם חלק מאומה, והייתה התעוררות של הלאומים במאה ה-19. זכות ההגדרה העצמית של אומה, של עם, זה התחיל אז. זה הצד האחד של השינוי במחשבה החברתית. בני אדם מרגישים שהם חלק מאומה. היה עוד שינוי אחר, בכיוון אחר קצת, דרך אחרת לתפוס את השינוי הזה, זה לחשוב שאדם הוא חלק ממעמד כלכלי. זה האופציה של התורה הסוציאליסטית, שאומרת שאין אינדיבידואל, יש מעמד הפועלים, מעמד הבורגנים, מעמד החקלאים וכו'. אלה הן מעמדות, יש מלחמת מעמדות. ככה בן אדם תופסים את עצמם. על כל פנים, הן משמאל, הן מימין, יש שינוי במהלך המחשבה החברתית. טוב, זה נגיד עוד איך שהוא אפשר לסבול. אבל מה עם השינוי במהלך המחשבה הקוסמולוגית? מה זה הקוסמולוגי? עד לפני 500 שנה, כדור הארץ עמד במרכז העולם והיה יציב. והקופרניקוס הזיז את כדור הארץ וסיבב אותו מסביב לשמש. טוב, זה ירגיז כמה אנשים שהתחילו לפחד שמה הם ייפלו. ובעיקר את הכנסייה הנוצרית. הכנסייה הנוצרית לא יכלה לסבול את הרעיון הזה. מה זה יכול, מה זה צריך להיות? שכתוב בספר יהושע, שמש בגבעון דום, אם כן השמש היא זו שזזה. והנה קופרניקוס האפיקורס הזה אומר שכדור הארץ הוא זה שזז. טוב, לא הספיקו לעשות בעיות לקופרניקוס, הוא מת פולין ולא קרה לו כלום. אבל היו תלמידי תלמידיו שאימצו את השיטה שלו ואז הם הסתמכו. למשל, היה איטלקי אחד בשם ג'ורדנו ברונו. היה גוי, אבל גוי, הייתי אומר, די ישר. ג'ורדנו ברונו. הוא אמר שקופרניקוס צודק. טוב, זה שאדם אומר דבר כזה, אני לא מתנגד. אבל למה? היה אחד אחר, גלילאו. אז הוא העדיף להגיד שסליחה, טעיתי, לא שמתי לב בכלל. מלכה, אף פעם לא אמרתי את זה, וכשאמרתי את זה הייתי ישן. ובזכות זה הוא זכה שלפני שנתיים, אז האפיפיור נתן לו חנינה. נחמד. אתם רואים, כדאי לפעמים להיעזר בסבלנות. הוא מת בכלא, כלומר לא הרגו אותו, הוא פשוט מת בכלא. טוב. אגב, באותו זמן, חכמי ישראל, איך הם הגיבו לדברים האלה? זה מעניין.
300 שנה לפני זה
כבר אמר את זה. כן, הזוהר אמר את זה. אבל חוץ מזה, שאר חכמי ישראל, מה הם אמרו?
חב"ד עדיין לא מסכימים.
מה?
חב"ד עדיין לא מסכימים.
לא, זה לא נכון, שחב"ד לא... לא, לחב"ד יש תירוץ, אבל הם לא דוחים את העובדה המדעית.
הם אומרים שזה
יחסי. שזה יחסי, לפי תורת היחסות, אז זה לא משנה מי מסתובב מסביב למה. אני קראתי מה שאומר הרבי. קראתי, הוא כתב את זה. כן? שבעצם זה לא נכון, בגלל שלפי תורת היחסות, זה תלוי בקורדינטור שלך. אז אם אתה לוקח את כדור הארץ כמרכז, זה בסדר. הוא חושב שזה עקרוני. אני חושב שזה שום חשיבות. אבל על כל פנים, המהר"ל מפראג, שחי בתקופה ההיא, הוא דווקא התלהב מאוד מן הרעיון, והיה מבקר במצפה הכוכבים של התלמיד של קופרניקוס, טיכו מיהרה, ואחר כך תלמידו רבי דוד גנץ, בעל ספר נחמת ביניים ובעל ספר צמח דוד וספר מגן דוד, היה מבקר אצל יוהאן קפלר, האסטרונום הידוע, והיו קשרי ידידות, והתורה של קפלר נדונה באריכות מספרו הידוע נחמד ונעים. ואפשר לומר שזה מאוד מעניין לראות איך שרב גדול כמו המהר"ל מאמת בהתלהבות את השיטה הזאת, בעוד שבאותו זמן, אגב אתם יודעים שאפילו מכתש על הירח על שם המהר"ל, כן, נחשב בין האסטרונומים. ובאותו זמן הגוי דקארט, כן, עשה שמיניות באוויר, וזה לא בצחוק, כדי לסתור את תורת קופרניקוס. למה אני אומר שמיניות באוויר? פשוט הוא הסביר את כל המהלך של הכוכבים על ידי מערבולות. כן? הוא הסביר שיטת מערבולות שיש ברקיעה, ועל פי זה הכל מובן. כן? עשה שמיניות באוויר, פשוטו. טוב, היום אף אחד לא זוכר בזיוק את זה. עכשיו, וכן הלאה, כן, אם כי, כלומר, צריך בכל זאת בשביל להגינות האינטלקטואלית לומר שהיה רב אחד שהתנגד לקופרניקוס. זה רבי טוביה הרופא, בעל מעשה טוביה, שאומר, אל תשיק לבך את דברי קופרניקוס, כי בכור שטן הוא. כן? אבל זה אחד, נו, בין אלפי רבנים, צריך שאחד יגיד לא נכון, כן? אבל סך הכל, חכמי ישראל לא הזדעזעו מזה, יש רק אחד שמתנגד לשיטה של קופרניקוס עד עצם היום הזה, זה רבי נחמן מברסלב. אצלו זה לא נכון, ועד עצם היום הזה תלמידיו ותלמידי תלמידיו סוברים שזה לא נכון שכדור הארץ מסתובב מסביב השמש. אז אם זה מעניין אתכם, תלמדו את זה בישיבה של ברסלב. על כל פנים, זה שינוי במחשבה הקוסמולוגית. עכשיו, למה, ואתה שאלת את זה נכון, הבחור שמה שאלת, למה זה כל כך עקרוני? ההסבר הוא פשוט מאוד. קודם כל, נתאר לעצמנו שבתקופה הפרה-היסטורית היה איש ניאנדרטל, מתהלך בחוצות המערה שלו, ופתאום נודע לו על ידי איש נאמן שכדור הארץ נע במהירות הבזק. מה הייתה תגובתו המיידית של האיש הזה? היה תופס את העץ כדי לא ליפול. כי ההתפתחות השכלית לא הייתה כזאת שאפשרה להבחין בין המישורים השונים של מציאות. אם אתה אומר שזה זז, אז זה באמת זז, אז אני צריך להיזהר. זה היה יוצר זעזוע בהתפתחות האנושית. אי אפשר היה שהאנושות תתפתח ככה. לכן חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם שהסתיר ממנו את האמת הזאת. יש לזה ערך מוסרי לדבר הזה. כך מסביר הרב קוק באגרות ראייה, אני זוכר אם זה כרך א' או ב', מה שאני זוכר שזה דמות קוף ב'. כן? לא, הקוסמולוגית. כן. עכשיו נמשיך הלאה קצת. בימי הביניים בני אדם כבר ידעו שכדור הארץ עגול, אבל לא ידעו שהוא זז. מה הם חשבו על הכוכבים? חשבו שהכוכבים מסתובבים מסביב לכדור הארץ. למה זה טוב לחשוב ככה? זה טוב כי זה נותן לי תחושה שאני מרכז העולם, כי הדייר של הכדור הזה זה אני, האדם. כל השאר זה יצורים נמוכים. ולכן זה מאוד נחמד לחשוב שכל העולם נברא בשבילי. הרי היה, הכל מסתובב מסביב לי. מה? מי אמר לך שזה נכון שכל העולם נברא בשביל האדם? אתה חולק על הרמב״ם. לא, לא, הרמב״ם לא התרכז, כי הוא יודע שיש חולקים עליו. אבל הרמב״ם דווקא לא חושב שאדם זה מרכז העולם. לא. הרמב״ם לא נבהל מזה. אל תקשה לרמב״ם ממשנה. הוא יסביר לך את המשנה. בסדר? אבל הרמב״ם אומר, מי שחושב שהאדם הוא מרכז העולם, עושה צחוק. מה זה? ניתוש כזה? זה בשביל זה נברא העולם?
של עולם
המוצר. לא, לא. גם בגולה.
אז מה קבלנו של הרמב״ם?
הרמב״ם אומר, מי אמר לך שאתה מבין יותר טוב מהמלאכים? אולי המלאכים הם מרכז העולם? אולי הם מרכז העולם? כן? הרמב״ם לא מפחד מזה. טוב, יש חלקים עליו. לא, לא אמרתי שזה, כן. הרב קוק דן בזה בעריכות, גם במאמרו על הרמב״ם, במאמרי ראייה, יש שם דברים נפלאים, אבל אנחנו לא נספיק את זה עכשיו. למורה נמוכים חלק ג'.
מה מבחינת הרמב״ם, כן, יש אנשים שמצביעים?
אז תסתכל, במורה נמוכים חלק ג', בפרק על תכלית הבריאה, וזהו, מה, אנחנו עכשיו לא לומדים. עכשיו, איפה היינו? עכשיו, למה זה חשוב שהאדם ירגיש שהוא מרכז העולם, גם אם זה לא נכון? כי זה נותן לו אחריות. אם העולם נברא בשבילי, אז זה טוב. זה סימן שמה שאני עושה זה חשוב. אני צריך להיזהר, להיות מוסרי, להיות ירא שמיים, להיות אמיתי. כי אם אני לא מצליח, אני מחריב את כל העולם ממני. לכן זה טוב שכל ימי הביניים לא ידעו את האמת. נכון? כי היה צריך עוד לבנות מספיק מושגים במוסר וביראת שמיים כדי לגלות לאדם את האמת. אבל אחרי שהאנושות התפתחה ומושגי יראת שמיים ואחריות ורמה נפשית מסוימת, כל זה התפתח. אז עד רבה, מה מרומם את האדם עכשיו? גילוי האינסופיות של הבריאה. אז זה הזמן לגלות לו את זה. לכן יש השגחה שהדבר הזה נתגלה. שהשמש הוא מרכז מערכת השמש. אגב, ריבונו של עולם נוהג ממש בעדינות. כי אמרו, בסדר, עיקלו את זה שהשמש במרכז. אמרו, אבל סך הכל, הארץ זה לא רחוק מן המרכז. כמה סך הכל? 150 מיליון קילומטר. זה לא הרבה. 8 דקות? בשנות אור. כן. אבל זה לא הרבה. בשביל האור, כן. 8 דקות של האור. לא, אפשר לסבול את זה. אבל פתאום גילו, אתה יודע, יש גלקסיה. כל מה שראית כוכבים קטנים, ידע לך שכל אחד זה גדול לפעמים יותר מהשמש. ושייתכן שיש עוד מערכות שמש למיליונים בגלקסיה. ואתה אפילו לא מרכז הגלקסיה. אמרו, בסדר, נתנחם בזה שהגלקסיה שלנו היא עומדת במרכז הקוסמוס. אמרו, לא הבנת כלום. אחר כך בא איזה אסטרונום בשם הרשל, הוא גילה שיש מיליארדים של גלקסיות. ולא עוד, אלא שזה לא נכון שהגלקסיה שלנו היא במרכז. אין בכלל מרכז לקוסמוס. אז מה אתה? אבק דק, פירוב קטן בעולם כמעט אינסופי. מה זה נותן? זה נותן הרבה ענווה. וזה נותן הרבה התפעמות. מעוצמת הכוח של ריבונו של עולם. אבל זה אפשרי רק אחרי שהתפתחו מושגי אמונה ויראת שמיים. לפני כן הידיעה הזאת הייתה מזיקה. אתם רואים, יש פה השגחה בדברים האלה, זה לא סתם. נוסף על כך, אי אפשר לא להתבונן בעובדה מאוד מעניינת. ב-150 שנה האחרונות האנושות התקדמה תוך תקופה קצרה מאוד פי אלף ממה שהצליחה במשך אלפי שנים. אין פשוט מה להשוות. כלומר, לא, זה עוד לפני זה. למשל, אין הבדל כל כך גדול בין הרמה הטכנולוגית של אדם במאה ה-18 ובין בוני פירמידות במאה ה-18 לפני הספירה. זה מאוד דומה. קצת הבדלים פה ושם, כן, התפתחו, יש כמה דברים שאגב שכחו מתקופת הפירמידות. כן, סך הכל. יש איזו התפתחות, אבל איטית מאוד. אם אנחנו משווים מה שקורה אחר כך במשך 150 שנה עד היום, זה פשוט קפיצה, כאילו אדם אחר לגמרי. אי אפשר לו לחשוב שיש לזה משמעות. מעניין שמבחינת עם ישראל קרו באותה תקופה שני תהליכים שגם כן זעזעו את עם ישראל, זה החילוניות והציונות. הרבה פעמים עליו אותם האנשים. לא תמיד. מה? לא, כן, כן, זה גם. החילוניות, זה התחיל עם תקופת ההשכלה, אחר כך חלק מן החילונים החליטו שלא טוב להתבולל, עדיף להיות ציוני. כן? אבל זה שתי תופעות שזעזעו את עם ישראל בדורות האחרונים, במקביל לעידן ההתפתחות הטכנולוגית. מעניין?
גם ההתפתחות הטכנולוגית
אפשר להישאר כבר היהודים. גם, נכון. לא הכל, זה לא נכון. כן, המהפכה התעשייתית, אני לא חושב שזה יהודים שעשו.
זה
נראה
יונית.
מה?
החילוניות היא לא רק
של ישראל. זה נכון. אם כי זה התחיל מאיזה יהודי אחד, מאמסטרדם, שהוא בעצם אבי הרעיון. זה רעיון יהודי. ייתכן שרק יהודי בהולנד יכל להמציא את אירופה החילונית. אחר לא יכל. היו יותר מדי משקעים חדום. אם כי וולטר האנטישמי יש לו גם חלק בזה. כן. אבל שפינוזה זה קדם לו, אני חושב. לא צריך להגיד שמו בית מדרש. על כל פנים, יש איזושהי הקבלה היסטורית. אז בספר הזוהר, זה כבר נאמר מזמן, כן? בספר הזוהר נאמר, משנת 600 לאלף השישי, מתי זה? משנת תברש. כן, בלועזית 1840 ייפתחו שערי החוכמה למעלה ולמטה. זאת אומרת, לפי הזוהר תהיה התפתחות שערי החוכמה למעלה, כלומר שינוי במחשבות בכלל. שערי החוכמה למטה, התפתחות טכנולוגית שלא הייתה כמותה, וישראל יגאלו. מעניין? הזוהר קושר את הדבר. כלומר, החל משנת 1840 צריכים להיות שני תהליכים, התפתחות עצומה כללית וגאולת ישראל. ושני התהליכים באמת התחילו אז. שאלה מעניינת. למה? למה הקשר הזה? זה נכון. בסדר, הזוהר אומר את האמת. אבל למה הקשר? טוב, נתאר לעצמנו. שמדינת ישראל הייתה קמה לפני 1,000 שנה. אז מה היה קורה? במזרח התיכון היה קצת מלחמות, קצת זעזועים. בסופו של דבר, עם ישראל היה חוזר לארצו והקים בית מדינתו. לפני 1,000 שנה. היינו שואלים אז, איזה אינדיאני מפטגוניה? מר אינדיאני מפטגוניה? מה דעתך על המדינה היהודית החדשה שקמה במזרח התיכון? מה הוא היה עונה? אני לא יודע מה זה בכלל מזרח התיכון. אני בכלל לא יודע שיש עולם אחר. בכלל לא יודע מה זה ישראל.
בלי
טלוויזיה,
אפשר
לעזור מתי יבוא המשיח. בדיוק. חייבים. כלומר, המשמעות של המאורה הייתה משמעות קטנה מאוד, אזורית. זה אפילו לא היה משנה שום דבר לטורקים. או לספרדים. או לא הודו, זה לא משנה כלום, כי אז העולם היה כל כך קטן שכל מאורה היה בעל משמעות מקומית. כן, נכון,
זה גאולת מצרים, כל העולם.
כן, יש לפעמים מאורעות רציניים מאוד עושים ראש, אבל בכל זאת גם בימי שלמה, אני לא יודע, היפנים לא ידעו מזה שלמה. כן, מספק גדול אם גם האינדיאנים ידעו מזה שלמה, ייתכן גם שאפילו בלוב לא ידעו מזה שלמה. ייתכן. אפילו קרוב. אחש וראש. כן, זה כבר התפתחות לא רע. אחש וראש, זה עולם, נבודו ועד כוש, זה כבר די רציני. אבל גם אז, אתה חושב ששיבת ציון בימי עזרה, שהייתה תחת שלטון הפרסים, שינתה משהו עבור הרודים שהיו תחת שלטון אחש וראש? לא שינה להם כלום. כלומר, הבלימות זה היום, אם אתם רוצים להשפיע על העולם, זה דבר פשוט. תיקחו שני קרוונים ותשימו אותם ביריחו. האמת היא שלא צריך אפילו. צריך פשוט לספר לעיתונאים ששמנו שני קרוונים ביריחו. זה לא יותר זה. זה מערער מיידית את היציבות של העולם כולו. פשוט לא. מתחיל לדבר, מה עם אספקת הנפט לעולם המערבי? כלומר, כל מאורה על פני כדור הארץ היום, יש לו משמעות עולמית. וזה מה שראוי לגאולת ישראל. מה אתם חושבים שגאולתנו זה רק בשבילנו? אומר הנביא, יחזקאל, והתקדשתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. איך אפשר? איך מלחמה אחת עושה את זה? איך ונאספו כל הגויים על ירושלים למלחמה וזכריה? איך יכול להיות? עכשיו אנחנו מבינים. אין מאורה פוליטי בעולם, או רוחני בעולם, שאין לו השפעות וגרורות על כל המציאות כולה, על כל כדור הארץ כולה. אם כן, אומר הזוהר, אתה מבין, אתה רוצה שגאולת ישראל תהיה גאולה אמיתית, שתגל גם את העולם כולו, יהיה לה משמעות בעולם כולו. זה חייב להיות בעידן שבו ייפתחו שערי החוכמה למעלה ומטה. בעידן שבו התפיסה הרוחנית של האדם תשתנה. ואז, כשגאולת ישראל חלה, היא חלה על אדם מפותח, לא על אדם פרימיטיב. הלאה. השלישי, אומר הרב קוק, במהלך המחשבה ההתפתחותית. זה משהו הרבה יותר עמוק מהשינוי הקוסמולוגי. מה זה המחשבה ההתפתחותית? בעיקר תורתו של דרווין, לא רק, כן? למשל, גם למרק יש לו מה לומר. ואחר כך מי שהפך את זה לפילוסופיה זה ספנסר וברקסון, כן? הם לקחו את היסוד המדעי של ההתפתחות והפכו אותו לשיטה כללית. העולם הוא דבר מתפתח. והדבר הזה דיעזה את המחשבה הדתית, כי הדתיים כידוע הם שמרנים, ולכן כשאומרים להם שיש התפתחות, זה מזעזע אותם.
למה?
מה? כי אומרים, אתה אומר שיש התפתחות בעולם, אז מה אם נצחים את התורה למשל? כן? זה ודאי שזה סותר. למשל כשאתה שומע את הרפורמים, אז הם משתמשים בטיעון הזה. אומרים, אם יש התפתחות, דברו, אם יש התפתחות בכלל המציאות, אם כן חייבת להיות התפתחות גם כן ביישום המצוות, ולכן צריך להיות רפורמי. כן? זה אחד הטיעונים שמושמעים על אצל היום הזה. ובכלל, זה לא מכובד לחשוב שסבא שלי היה קוף. באמת לא, אולי סבא שלך, אבל לא סבא שלי. האדם הרגיש נפגע, הרגיש נעלב מזה. זה מאוד מעליב. באמת לא. נזר הבריאה, אתה לא יכול להגיד אדם מכל. זה השינוי במהלך המחשבה ההתפתחותית שדי זעזע את האנושות כשהרעיון הזה יצא לאור. טוב, האמת היא שהרעיון הזה אין לו שום סיבה לזעזע אותנו. דעת רבה, כמו שחכמי ישראל סמכו כשהייתה תורת קופרניקוס, המקובלים סמכו כשהופיעה תורת האבולוציה. מדוע? כי זה דווקא המחשבה שמתאימה לקבלה. תורת הקבלה גם היא מדברת על התפתחות. תסתכלו למשל במקור שנמצא בדיוק מתחת למה שציטטתי, זה מפרק י"ט שבאורות הקודש, כן? זה בעמוד, זה בחלק ב', בעמוד תקל"ז, שני עמודים לפני המקור שציטטתי עכשיו. נאמר, תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת היא מונעמת לרד העולם של הקבלה יותר מכל הפילוסופיות האחרות, כל התורות הפילוסופיות האחרות. זאת אומרת, המקובלים רגילים לחשוב בחשיבה הדרגתית. כמובן, תורת הקבלה איננה עוסקת בביולוגיה, היא עוסקת בעולמות. אבל יש הקבלה בין העולמות האלה לבין העולם הביולוגי. ולכן, אנחנו שמחים, אומרים המקובלים, כשאנחנו שמים לב, כשאנחנו מגלים שיש ביולוג שאומר בביולוגיה מה שאנחנו אומרים בעולמות. לכן שמחים המקובלים, כשבא גוי בשם דרווין שעוזר להם. עוזר להם לראות את מה שהם אומרים במישור המטאפיזי גם במישור הביולוגי. הנה מסביר הרב קוק, ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלת? הנה, אתם רואים? זה גם משהו. וכשפוגרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אני מוצאים בו את העניין האלוהי נוער בבהירות מוחלטת, שדווקא אין סוף בפועל מחולל הוא להוציא אל הפועל מה שהוא אין סוף בכוח. כלומר, אין סוף בכוח זה מושג של המקובלים, זה רק הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא אין סוף בפועל. העולם זה אין סוף בכוח, האין סוף בפועל מוציא אל הפועל אין סוף בכוח. נפלא, לכן זה מוכרח להיות שהעולם מתפתח עד אין סוף. שמח הרב קוק מתורת ההתפתחות. כן.
תגידו
להפך, כי דווקא
מקובלים צריכים לפחד מזה,
שתהיה
קצת
כפתור.
אפשר להרוס
כולם
אחד שכולו
עולם האלוקים. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה עוד מבול של מים. אבל מבול של אש הוא לא הבטיח. נו, אז מרגיע או לא? כן, חזל אומר, מבול של אש. מה? טוב, אז אנחנו יודעים שיש היום אפשרות מעשית לעשות מבול של אש. אין באמת שום בעיה. אפשר. כן, באמת, יש אפשרות היום על ידי לחיצת כפתור להביא מבול של אש על העולם. אז, אז מה זה טוב, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שלא לא הביא מבול מים? אומר המהר"ל, זה טוב. כי מבול מים, המים מוחים כל צורה, והאש אינו מבטל את הצורה. כלומר, מבול מים זה אומר שהעולם שקודם המבול נפסל לחלוטין, אינו ערך. מבול של אש, אמנם זה הורס את העולם, אבל עדיין יש לו שארית, יש לו משמעות ערכית. כן? כן, נו. אולי. אבל מה שאתה שואל כאן, אני כאילו ישמע את הכל, כן, זה פסוק בתהילים. דוד המלך אומר, על כן לא נראה בהמיר ארץ, ורמות הרים בלב ימין. נכון? המה יובדו, ואתה כלבו שאתה חליפון ויחלוף ואתה הוא משנותיך לא איתנו זרע עבדיך ישכנו בני עבדיך ישכנו וזרע לפניך יקום. כן, זה שמסגרות המציאות הולכות ומשתדות, אז לא נראה במיר ארץ, יש יסוד אופטימי תוך כל זה במות הרים ולב ימין. זה לא אומר שזה לא כואב כשזה קורה. כן, היום אנחנו נמצאים בתמורה כזאת, זה מזעזע מה שקורה היום מבחינה פוליטית. כן, כשנהרג משיח בן יוסף היום, כן? אבל נהרג משיח בן יוסף, זה מפנה את המקום משיח בן דוד? נו, אז מה, מה יש לך להיבהל? כן? זה הנקודה שהרב נראה לי. עכשיו, השאלה היא באמת, מה מפריע לדתיים המצויים שאינם מקובלים? למה הם כל כך מפחדים מתורת ההתפתחות עד ידי כך שהם לא רוצים לשתות את הכל? סאפופסי, כן? זה מצחיק, כן? אנשים מפחדים ממדבקה על פפסי, כאילו כל הבניין של האמונה תלוי בדבר הזה. מה? טוב, אפשר לומר, מה?
זה מעצבן את החשיבה.
אז אפשר נגיד לומר, אפשר למשל לומר שיש פסוקים בתורה שסותרים את זה. כן? כלומר, יש להם פסוק והטיעון המדעי הזה סותר פסוק אחר, לכן לא מסתדרים, רוצים להכין את פפסי. זה אפשרות אחת. אבל אם זה היה רק זה, אפשר היה להסתדר. מה, אתה לא יודע שהכל משל, ושתיברה תורה כלשון בני אדם, וש... מה? לא, זה ידוע, אפשר להבין שמעשה בראשית זה סוד, אז מה אתה בכלל מקשה? היה אפשר לתרץ את זה. אם זה היה רק בעיה של מקורות, עד שהוא היה אפשר להסתדר. מה שמפריע באמת להמון זה משהו אחר לגמרי. המחשבה ההתפתחותית, איך שלא תהיה, מפריעה. כי אומרים, אם אתה אומר שהאדם נברא בהתפתחות ביולוגית דרך מוטציות, אז זה לא הקדוש ברוך הוא שבורא את האדם. ככה חושב הדתי המצוי. כן, בדיוק, גם זה מפחיד, זה נימדת כזה, להשתנות. ולכן, אפשר לומר, שמה שמפריע זה מנטלית, זה מפריע. השינוי ההתפתחותי הזה. כי באמת, לכאורה, אני לא מבין למה זה יותר גרוע שהאדם יבוא מן הקוף מאשר שיבוא מן הבוץ. בוץ זה יותר מכובד. ככה בני אדם אומרים, לא? כתוב, בעברה, השם מדברים את האדם, עפר מן האדמה, הנה, לקח חתיכת בוץ ועשה מן את האדם, זה לא מפריע לאף אחד. אבל מן הקוף זה מפריע. יש לי הוכחה שזה לא צריך להיות ככה. למה? בכל הסמינריונים על האישה ביהדות, מה אומרים? אומרים, תדעו לכם, רבותיי, שהאישה לפי היהדות היא גדולה יותר מן האיש. אתם יודעים למה? כי האדם נברא עפר מן האדמה, מיסוד הדומם. ואילו האישה הצלע מן האדם, היא באה ממה שהוא חי. אם כן, אתם רואים שהאישה לפי היהדות גדולה מן האיש. פתאום, כשאומרים שהאיש בא מן הקוף, שזה יותר מכובד מבוץ, לא מקבלים. כנראה שכל מה שסיפרו לנשים הוא לא נכון. נכון? שלא מאמינים בזה.
יש
איזה
מדרש
שהקוף בא מהאדם, שזה ההפך. כן, יש גם מדרש כזה, כן. נכון. אז אומר, הרב קוק, תסתכלו במקור השמאלי. אנחנו עוד שתי דקות עומד. אבל ההמון לא הסכים להבין את ההתפתחות ברעיון של אמו מקיף. ולא יכול לקשור על פי את עולמו הרוחני. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה ומאמרים מסורתיים אחרים ברעיון ההתפתחות. מכבידה היא העמדת המחשבה העמולית הנכונה. מנחה זו אינו חמר. הכל יודעים שהמשל והחידה והרמז שולטים בעניינים אלו. שם כיפשונו של עולם בכל מקום. וגם האוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל סתרי תורה שהוא מילה מפשטו. ודעתו מתיישבת והיא מתאמת בזה לסקירת בעל המחשבה המשאר את סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מנקדם. אבל איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ובליגה שהיא מצלת את המחשבה מתשוטט במשהו רחוק מחוגה להיפגשן עתה עם החטיבה החדשה של ההתפתחות הלכן מפרסמים בכל יבשת מקום בלבבו לזה צריכה הזרחת אורה מרודה שתהיה הולכת וחודרת בכל השירות עד אשר תופיע בסדריה הנוחים גם בחוג היותר פשוט גם אותו. אני רואה שכדי שנבין את זה נצטרך יותר זמן, אז נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. נא לשמור על הדפים האלה או להחזיר לי אותם.